היום לומדים מידות דף למדווה, ונתחיל מהמשנה בלמדה עמוד ב' למטה, תחילת פרק שלישי. המזבח היה 32 על 32. Okay, זה היה מידות המזבח, ראינו את זה כבר בעבר, אנחנו חוזרים על זה עכשיו, כאילו למדנו מזמן. 32 על 32 זה הכל סך הכל. עלה אמה וכינס אמה, אז מתחילים מלמטה. עולים אמה, נכנסים אמה, זה היסוד. אז החלק הזה, אוקיי, תסתכלו אם יש לכם תמונה או מפה. היסוד זה חלק שבולט אמה כאילו רק בצד המערבי ובצד הצפוני. אוקיי, זה לא היה כל ארבעת הצדדים. אוקיי, אז היה אמה מכאן ואמה מכאן. נמצא 30 על 30, נמצאת 30 על 30, אוקיי? אז ברגע שמגיעים עוד, כאילו עוד עמה למעלה, ועכשיו אנחנו בעמה גובה, ונכנסנו עמה מכל צד, אז אנחנו מגיעים לריבוע שהוא 30 על 30. עלה 5 וכינס עמה, זה הסובב. אז עולים עוד 5 עמות, אז הגענו ל-6 עמות מהקרקע, ונכנסים עוד עמה מכל צד, ויש מה שנקרא סובב, שאפשר להסתובב סביב המזבח, לכן זה נקרא סובב, וזה אמה אחת למעלה מאמצע המזבח, כי המזבח היה 10 רמות גובה. נמצא כ"ח על כ"ח, אוקיי, 28 על 28, כי כל פעם שמאבדים אמה מכל צד, אז אנחנו מאבדים שתי אמות, אז כ"ח על כ"ח. מקום הקרנות, אז עכשיו הגענו לחלק העליון של המזבח, עולים עוד 4 אמות, אנחנו ב... איפה ששמים את המערכה וכל קורה שם למעלה. אז יש את מקום הקרנות, כל קרן היה אמה מזה ואמה מזה, אמה על אמה. נמצא כבב על כבב, אז אם ניכנס, כאילו זה תופס עוד שתי אמות של השטח, אז מגיעים ל-26 עד 26. ואז מקום הילוך רגלי הכהנים, אמה מזה ואמה מזה, נכנסים עוד אמה מכל כיוון, אז שוב, מינוס עוד שתי אמות, כי הכהנים צריכים ללכת מסביב, ואיפה שתופס מקום הקרן אי אפשר, אז צריכים איזשהו אזור ללכת. נמצא 24 על 24 מקום המערכה. אז כל השטח למעלה שאפשר לעשות את הצי המערכה, ואת המערכה השנייה, ואת התפוח וכל זה, האזור הזה באזור של 24 על 24, 24 אמות. אמר רבי יוסי, מתחילה לא היה אלא 28 על 28. Okay? הוא טוען שבבית ראשון היה מזבח קטן יותר, לא 32 על 32, אלא 28 על 28. כונס ועולה במידה זו עד שנמצא מקום המערכה 20 על 20. Okay? אז שוב, אם הגענו מ-32 ל-24, כל הכניסות האלו, כי הם מגיעים למקום הערכה 8 עמות פחות, אז גם כאן זה יהיה 20 על 20, 8 עמות פחות מ-28. וכשעלו בני הגולה, הוסיפו עליו 4 עמות מן הצפון ו-4 עמות מן המערב, כמין גמא. גמא זה צורה שכמו חף סופי, אבל מרובה. אוקיי? אז הוסיפו 4 אמות בצד צפון ו-4 אמות מצד מערב. אוקיי, מסבירים למה דווקא שם? כי שם היו המקום שהיו שופכים את הנסחים, היה שם אומרים שכאילו שפכו את הנכסים מחוץ למזבח, ואז בבית שני, וזה בגלל שכתוב מזבח אדמה תעשה לי, זה חייב להיות צמוד לאדמה בלי חורים ובלי שום דבר מתחת. אבל בבית שני אמרו, לא, זה לא בסדר, הרי השתייה של המזבח אמורה להיות כמו אכילה, וכמו שהאוכל נשרף על גב המזבח, אז גם השתייה, הניסוחים, צריכים להיות על גב המזבח, ולכן עשו, אם מסתכלים בטבלה, יש שני חורים שם במזבח, בצד המערבי דרומי, בדיוק איפה שהוסיפו את ה... סליחה, זה לא המקום איפה שהשיטין עכשיו. אוקיי, כנראה הם היו שמים אותם בצד הצפוני מערבי, ולכן הוסיפו עוד 400 משם ו-400 משם כדי לחסות את האזור הזה. אוקיי, בואו נתקן. השיטין כן היו איפה שהם עכשיו, היו שמים את זה בצד המערבי דרומי, ולכן כשהוסיפו את הפס הזה של 400 בצד מערבי, זה כיסה את איפה שהיו שמים אותם. ובכך הם, המקום הזה היה כחלק מהמזבח, חלק מהמזבח ולא מחוץ למזבח. אוקיי? ומה עשו מהמזבח אדמה? אז זה, הם טענו שמזבח אדמה זה לא שכך הכל חייב להיות אטום, אלא שאפשר ש... כאילו, מה קרה? בואו אני אסביר את שנייה יותר טוב. היו חורים למעלה מהמזבח, ובבית שני בנו את זה בשני דרכים. או שזה היה יורד, כאילו היו חורים מתחת, זה היה יורד על פיסת שיש למטה, או זה היה יורד, הם חפרו עד התהום, וזה היה יורד עד התהום. עכשיו, למה עשו את זה? כי... ואיך עשו את זה? כי הם טענו שמזבח אדמה זה רק שלא יהיו מחילות וכאלה שאנשים ישתמשו בהם. אבל כדי שיהיו חורים, שזה יגיע עד לאדמה מתחת, זה בסדר. זה לא הבעיה במזבח אדמה תעשה לי. ולכן הם בנו את זה דווקא שם. Okay? ואז הוסיפו גם פס בצד הצפוני כדי שזה יהיה ריבוע. אוקיי, ממשיכים הלאה. איך רבי יוסי יודע שהיה שינוי מבית ראשון לבית שני ושהמידות היו כפחת על כפחת? אומרים שנאמר, אוקיי, זה פסוק מיחזקאל, והריאל י' ב' אורך ב-12 רוחב רבוע, רבוע יכול שאינו אלא י' ב' עד י' ב', כאילו איך אפשר להיות שהמזבח הוא אורך 12 עמה? כאילו 12 רוחב? כשהוא אומר על ארבעת רבעיו, מלמד שמן האמצע הוא מודד י' ב' עמד לכל רוח. זה כאילו לקחו את המזבח, עשו ארבע ריבועים, בכל ריבוע יש אלכסון, כן, האלכסון של כל ריבוע זה 12 עמה, מתאים משם לכף דלת על כף דלת, וזה המידה של כל החלק העליון של המזבח, כולל הקרנות וכולל המקום הילוך רגלי הכהנים. בחוט של שיקחה חוגרו באמצע, להבדיל בין הדמים העליונים לדמים התחתונים. כמו שדיברנו, היה חוט שיקחה, חוט אדומה, שהיה באמצע המזבח, כדי שנדע מה החלק העליון, מה החלק התחתון. כמו שלמדנו, חטאת העוף עושים מלמטה, ועולת העוף עושים בחלק העליון, זורקים את הדם, או מיצוי הדם גם, אז צריך לדעת איפה הקו האמצעי. היסוד היה מהלך על פני כל הצפון ועל פני כל המערב, כמו שהסברתי קודם, שזה רק משני כיוונים, ואוכל בדרום עמה אחת ובמזרח עמה אחת, וזה בולט לכיוון דרומה ולכיוון מזרחה עמה אחת, כאילו זה היה בצד הזה ובלט יותר מעבר למזבח בכיוונים האלו. כן, יוצאים מזבח לא בדיוק 32 או 32, כי יש אזור שם כאילו בצד הדרומי ובצד המזרחי שאין שם שום דבר. ובקרן מערבית דרומית היו שני נקבים, כמין שני חותמים דקים, okay, כמו באוזן יש את החורים, אז היו שני נקבים שם, כשהדמים הניתנים על יסוד המערבי, אולי הם עושים קשר לאף, כי דיברנו על כל החושים שיש בבית המקדש, אז רוצים להזכיר את זה, שהדמים הניתנים על יסוד מערבי ועל יסוד דרומי יורדים בהן ומתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרון. כן, משם יורדים, משם מגיעים לכזה ניקוז ומגיעים לנחל קדרון. אוקיי, מה זה המערבי ומה זה הדרומי? אוקיי, יש שני חורים שם, או שהם אחד השני כאלכסון, כי לפי דעה מסוימת זה בולט דרומה ופונק טיפה לצד הדרומי גם, ואז הם באלכסון. כאילו אחד במערבי, אחד בדרומי, או יש כאלה שאומרים, הם היו בשורה, כמו שמופיע במפה שיש לי, ממכון המקדש, הם באותה שורה, ורק הזה שיותר בולט לכיוון דרום נקרא דרומי, והזה שיותר צפונה משם, ממש ליד, אבל בכיוון צפונה, נקרא מערבי. עכשיו, מה הולך לאיפה? אז אלו החטאת הפנימיות שעושים את המתנות הדם על המזבח הזהב בתוך האחר, כשיוצאים מהאחר מגיעים קודם למערבי, ולכן שם שמים את המערבי, וכשיורדים מהמזבח החיצוני, בקורבנות הרגילים, איפה פוגשים קודם? בדרומי, ולכן הם היו ניתנים על הדרומי. למטה ברצפה באותו הקרן, מקום היה שם המעלמה, וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה בדיוק כמו שראינו, שהיה את המפתח ושמו... כן, הטבלה של שיש וטבעת והיו פותחים, ושם מתחת היה מפתח, אז גם כאן כאן עשו אחד ממש ליד היסוד המזבח הדרומי, איפה שאנחנו, איפה שהחורים האלו רואים בטבלה, במפה יש טבלה, וטבעת את הגבוהה בה שבו יורדים לשיט ומנקים אותו. אוקיי? צריכים לנקות מדי פעם. אוקיי? יש כאלה שאומרים שזה מהדם שנקרש, מהדמים. יש כאלה שטוענים שזה מהשיטים שהיו למעלה, מהיין, והיה צריך לנקות משם. לא ניכנס לפרטי הדיון שם. בכבש היה לדרומו של מזבח. אוקיי? עכשיו כבש שירה מהמזבח, למד ב' על רחב תצעים. אוקיי? אורך 32 ורוחב 16. וריבובה הייתה, לא במערבו, בצד המערבי הייתה כזה תא, חלון כזה, פתח, ששם היו נותנים פסולי חטאת העוף. אם היה חטאת העוף שממש נפסל, אז היו צריכים לשרוף את זה מיד. אבל אם היה מקרה שלדוגמה מישהו הביא קורבן חטאת ומת, או איזשהו פסול אחר, חצי פסול כזה, או פסול לגמרי, אבל אי אפשר לשרוף את זה מיד, אז היו פוסלים אותו בלינה, משאירים את זה ללילה, ואז זה נפסל, אז בגלל שהיו שמים במערב המזבח, בגלל ששם בצד הזה היו עושים את המליקת העוף, חטאת העוף, אז לכן שמו כזה תא, שאם נפסל חטאת העוף, משאירים את זה שם עד למחרת, ואז זה נפסל בלינה, זה שהשאירו ולא עשו עם זה כלום משך הלילה, אז אפשר לסחוף את זה, ואז היו שורפים. כי רואים כל מיני דברים שעשו לנוחיות, כן? אז עושים וניצלו את המקום כדי לעשות כאלה תאים. אחד אבני הכבש ואחד אבני המזבח מבקעת בית קרם, אוקיי? מאיפה מביאים את האבנים? מבקעת בית קרם, חופרים למטה מבתולה, מאדמה בתולה, חופרים ומביאים משם אבנים שלמות שלא הונף עליהם ברזל, כי יש איסור להניף עליהם ברזל. ועכשיו נאמר לא רק להניף עליהם ברזל, אלא שהברזל פוסל בנגיעה, אפילו אם ברזל נוגעת בזה, זהו. זה נפסל, ופגימה לכל דבר, ואם פוגמים את האבנים אפילו לא עם ברזל אלא עם משהו אחר, אז גם נפסלו, אבל רק אם נפגמו ולא אם נגעו. נפגמה אחת מהן היא פסולה וכולן כשרות, ומנבלים אותם פעמיים בשנה. אוקיי, נפסיק שנייה. אם נפגם אחד מהם, אז לא צריך לפסול את כל המצבח, רק מוצאים את זה ומכניסים אחר במקומו. פעמיים בשנה, אוקיי, כאן מגיעים לניקיון המצבח או השיפוץ המזבח, פעמיים בשנה, אחד בפסח ואחד בחג, חג זה סוכות, דילגתי על המילים, ומלבנין אותם פעמיים בשנה, שמים עליהם סיד, על המזבח סיד, כדי כאילו, שזה יראה יפה, והאכל פעם אחת, אוקיי? כותלי האכל היו עושים פעם אחת בשנה בפסח. רבי אומר כל ערב שבת, מלבנין אותם במפה מפני הדמים. תחשבו, כל הזמן היו דמים על המזבח, אז פעם בשבוע היו מנקים עם מטלית, כאילו מפה, לרטובה. לא היו סדין אותם בכפיס של ברזל, לא השתמשו במשהו עם ברזל כדי לסוד, שמה ייגע ויפסול. שהברזל נברא לקצר ימיו של אדם, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. כאן אנחנו מגיעים לרעיון שומע מאחורי האיסור הזה. הברזל משמשים בו לחרב וכל מיני כלי נשק, והמזבח נברא, וזה מקצר ימיו, והמזבח נברא להאריך ימיו של אדם. אז אינו בדין שיניף המקצר על המאריך. כן, לא הגיוני שניקח משהו שמקצר ימיו ונשים את זה על משהו שמאריך ימיו. וטבעות היו לצפונו של מזבח, שישה שטרים של ארבע ארבע, ויש אומרים ארבע של שישה שישה. אוקיי? היו או שש שורות או ארבע שורות, ובכל אחד כן בסך הכל, וכל הדעות היו 24 טבעות שעליהם שוחטים את הקודשים. כן, היו פותחים, זה היה קבוע בצד אחד וכמו הציר מצד שני שהיה נפתח עם ציר, והיו פותחים, שמים את הבהמה ושוחטים. בית המטבחיים היה לצפונו של המזבח, אוקיי? כל זה בצד צפון של המזבח, גם הטבעות, ואז משם ממשיכים צפונה ומגיעים לבית המטבחיים. מה יש שם? כבר למדנו במסכת תמיד. ועליו שמונה עמודים ננסים, כן, עמודים קטנים של אבן, ורביעים של ארז על גביהם, ריבוע כזה של ארז, ואנקלעות של ברזל היו קפואים בהם, תקעו בהם ברזלים, ושלושה סתרים היה לכל אחד ואחד, היו שלושה סתרים, ראיתי תמונה שבהם כל שורה אחד למעלה מהשנייה, אולי בגלל גובה הבהמה, כאילו הבהמה, המידה של הבהמה, אם הבהמה הייתה גדולה, כי היו בעצם תולים את הבהמה כדי להפשיט. אז בעצם, אז בואו נמשיך שנייה, ואז אני אסביר, תולים ומפשיטים על שולחנות של שי שבין עמודים. יש עמודים ויש שולחנות. אז בעצם תולים את הבהמה על על העמודים, ואז שמים חלק מהבהמה גם על השולחן כדי להפשיט. אז אולי תלוי בגודל הבהמה, היו שמים על אחד מהמנקלעות של ברזל, תלוי בגודל. הכיור היה בין העולם למזבח, אוקיי? פשוט התחלנו עם הרבית, אנחנו נכנסים לאט לאט, גם מגיעים, כן, מרגישים קצת את הציפייה כדי להגיע לבפנים לקודש, כן, אנחנו לאט לאט מתקרבים, עכשיו אנחנו באזור שקוראים לזה בין העולם למזבח, כן, התחלנו עם עזרת ישראל, זה 11 אמה, עזרת כהנים עוד 11 אמה, מזבח 32 אמה, עכשיו בין העולם למזבח נלמד שזה 22 אמה. אז הכיור עמה באזור הזה, הוא משוך כלפי דרום, אוקיי? בין האולם למזבח ובצד הדרומי של החדר. בין האולם למזבח 22 עמה, ו-12 מעלות היו שם. רום מעלה חצי עמה ושלחה עמה, אוקיי? כל הגובה היה חצי עמה, והאזור השטוח היה עמה. עמה עמה ורובד גימו. עמה עמה ורובד גימו, והליונה עמה עמה ורובד ארבעה, אוקיי? יש לנו בעצם, יש הרבה פירושים שונים, אבל בואו, כן, או שהיה אזור שטוח קודם, ואז של כמה, של שלוש עמות, ואז מתחילים המדרגות, אחד, שתיים, שלוש, וכן, כל אחד עמה ואז עוד שלוש, כל אחד עמה ואז עוד אז שלוש, וכל אחד עמה ואז עוד שלוש. כאילו שלוש סטים של ארבע מדרגות, ובין לבין הסטים האלו היה אזור שטוח. יש כאלה שאומרים, וצריך להגיע ל-22, כל איכשהו, כן? אז או, היו שלושה מההתחלה, ואז כל השאר מתחלקים, איך שאמרנו, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 4, או כל פעם יש ארבע מדרגות, ובכל אחד עמה, כאילו, ובמדרגה האחרונה, יש בנוסף לעמה, יש עוד שלושה, ועוד שלושה, ואז בסוף עוד ארבעה, ואז המדרגות תופסות את כל השטח של ה-22, ומשם מגיעים ל-22 בצורה קצת אחרת. רבי יהודה אומר, העליונה עמה עמה ורובד חמישה. כאילו לפי דעתו, האחרון היה חמש עמות, ואז הוא צריך להוריד איזשהו עמה, אולי בהתחלה עוד עמה, וכך הוא לא חושב שיש יותר מ-32, אז הוא מגיע לאותו מספר בדרך אחרת. פתחו של עולם גבוהה 20 אמה ורוחבו 40 אמה, כמו שלמדנו מקודם, שדווקא העולם הפתח היה כפור מכל שאר הפתחים, וחמש מלטראות של מילה היו אגביו, כן, היו חמש קורות כאלה, שעשויים מעץ מסוים, שקוראים בה מילה, יש אומרים זה אפצים, היו על גביו, כאילו על גבי הפתח, היו כאילו נכנסים, ועל גבי הפתח יש את החמש מלטראות האלו. התחתונה עודפת על הפתח עמה מזה ועמה מזה, okay? ושלמעלה ממנו עודפת עליה עמה מזה ועמה מזה, נמצאת העליונה 30 עמה. Okay? זה היה בעצם, כל קורה היה עמה בכל כיוון ארוכה יותר מהפתח, וכל אחד ארוכה יותר מהקודם, מהקורה הקודמת, יוצא שכל פעם מוסיפים עוד שתי עמות, ומגיעים בחמישית ל-30 עמה. ונדבך של אבנים היה בין כל אחד ואחד, ובין כל הקורות האלו היה נדבך של אבנים, אז בין הראשון לשני, בין השני לשלישי וכו'. כלונצאות של ארז, אוקיי, זה כתוב אבן אמור להיות של ארז, היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם. אוקיי, עד עכשיו דיברנו על כשנכנסים לאולם ונכנסים להיכל, יש את הקורות האלו מלמעלה, וזה היה לנוי, וכשבוא נגיד נכנסים לאולם ופונים הצידה, והקיר שבין קיר הכניסה לאולם לבין סוף העולם, שזה בעצם הקיר של ההיכל, היו שמים, בגלל שהתקרה הייתה מאוד גבוהה, אז צריכים לשים קורות של עץ כדי להחזיק את החדר. אחרת, כן, זה משהו מבני. כלונצאות של ארז היו קבועים מכותלו של היכל לכותלו של אולם כדי שלא יבעט. ושרשראות של זהב, עכשיו מדברים על כל מיני דברים שהיו שם לנוי, או כאן זה דווקא לא לנוי, אחר כך נגיע לנוי, אבל דרך זה נגיע למשהו שהיה שם לנוי. ששראות של זהב היו קפואים בתקרות האולם, שבהם פרחי כהונה עולים ורואים את האתרות. שנאמר, והאתרות תהיה לחלם ולטוביה ולידיה ולכם בן צפניה לזכרון בהיכל השם. כמו נתחיל מהסוף. היו שם אתרות לנוי, בתוך חלונות כאלה, בתוך הקיר, וכדי להגיע לשם, כדי לנקות אותם, הכהנים היו צריכים לעלות על שרשראות, כי הם היו צריכים להיות בפרחי כהונה דווקא הצעירים, היו צריכים להיות מוכשרים שיכולים לעלות בשרשראות האלו, בכושר כזה, וכמו חוג קרקס או משהו, כן, הם צריכים לעלות על השרשראות, וכדי להגיע לאתרות שהיו דווקא, כן, זוכרים, האולם היה די גבוה, אז כדי להגיע לשם, היו צריכים לעלות. בגפן של זהב שלמדנו עליו מקודם, הייתה עומדת על פתחו של היכל ומודלה על גבי כלון צעות, כן, היה כזה גפן של זהב, עם, כן, שהיה בעצם, איך אומרים, הגפנים בעצם ירדו, הענפים האלו, ירדו כמו שגפן יורד, על גבי כלון צעות, על קורות כאלו, כל מי שהיה מנדב עלה או גרגיר או אשכול, מביא ותולה בה, אנשים היו מביאים חלקים של זהב, כדי, כן, או עלה או גרגיר של הענב או אשכול מלא, כן, תלוי ביכולת שלהם, והיו פשוט תולים שם עוד ועוד. וכאן מה שראינו היה גוזמה, שראינו במסכת תמיד, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, מעשה היה ונמנוע לה 300 כהנים לפנות, היו צריכים 300 כהנים כדי לפנות את הדבר הזה, כך היה הגודל, כל כך גדול וכבד. הדרון הלך המסבח, כן, זה פשוט מראה כמה אנשים תרמו למקדש. פרק רביעי. פתחו של היכל, אוקיי, שוב, אנחנו נכנסים עוד ועוד פנימה, מגיעים לפתח היכל, גופו 20 אמה ורוחבו 10. ארבע דלתות היו לו, כן, מסתכלים במפה של מכון המקדש, רואים את הארבע דלתות, כן, הם הצהובים האלו, יש שניים ושניים, אוקיי, יש פתח היכל מה שנקרא, אז כשנכנסים מהעולם להיכל, נכנסים קודם משער אחד לפתח היכל, ואז יש עוד שער. אז אנחנו מדברים על הדלתות של שני השערים האלו, שתיים מבפנים ושתיים מבחוץ, שנאמר, ושתיים דלתות להיכל ולקודש, אוקיי? שיש שניים לכל אחד. החיצונות נפתחות לתוך הפתח, לחסות עוביו של קודש. יש מחלוקת עכשיו, איך נפתחו הדלתות. אז כן, כל דלת נפתחת לכיוון מסוים, כן, או פנימה או החוצה, אז אלו ש... נכנסים מהאולם להיכל, נפתחות לתוך הפתח, פתח שדיברנו, פתח ההיכל, כדי לחסות עוביו של כותל. כשזה היה פתוח, זה היה פשוט מחסה את הכותל הזה, שבצדדים של הפתח. והפנימיות נפתחות לתוך הבית, לחסות אחר הדלתות. Okay? האלו שנכנסים משם להיכל, נפתחות פנימה, וכשהן פתוחות, הן מחסות את האזור שמאחורי הדלתות. שכל הבית תוח בזהב, הכל היה מצופה זהב, חוץ מאחר הדלתות. שם לא היה מצופה זהב, ולכן כשהיה פתוח ואנשים היו בהיכל, היו פשוט משאירים אותם פתוחים, כדי שלא יראו את החלק שלא היה מצופה זהב. Okay, למה לא מצופו זהב? זה נשאיר כשאלה. אולי כי חשבו שאין צורך. רבי יהודה אומר, הוא חולק ואומר כך, בתוך הפתח היו עומדות. הדלתות דווקא הפנימיות וגם החיצוניות עמדו בתוך הפתח כשהיו פתוחות. וכמין הצטרים מטה היו. היה כאילו שני לוחות שמחובר עם חוליה, והיו פותחים כמו בצורה של וי, כן? והם מתקפלים, דלתות מתקפלים כאלה. אז כל דלת, היו ארבע דלתות, כל אחד התקפל כזה לצורה של וי, והיה סוגר, וכשהיה סגור, נראה נקפלות לאחוריהן. אלו שני עמות במחצה ואלו שני עמות במחצה. כאילו כל אחד תפס, אוקיי, כל האזור היה שש עמות, וכל דלת תפס מקום של שתי עמות וחצי כשזה היה סגור, כאילו לא סגור, פתוח, כאילו סגור לצדדים, התכוונתי. כשהיה פתוח, אז כל דלת תפס מקום של שתי עמות במחצה. ואלו שניהם עוף המחצה, חצי אמה ומזוזה מכאן וחצי אמה ומזוזה מכאן. נשאר אמה שלמה, אז חצי אמה במזוזה מכיוון אחד, וחצי אמה מהמזוזה מכיוון שני, לא היה שם שום דבר. אם יש את השעון שלי, יש להם תמונות טובות של הדיאגרמות של האופציות. שנאמר, איך יודעים? ושתיים דלתות לדלתות. אוקיי, זאת אומרת, שתי דלתות לכל דלת, ושתיים מוסבות דלתות, זאת אומרת, הדלתות היו מסובבות ומתקפלות לשתיים, שתיים לדלת אחת, ושתי דלתות לאחרת. זה הכל פסוק מיחזקאל. כן, תמיד מצטטים את הפסוק, כן, כל הפסוקים האלו מיחזקאל שמתארים את בית המקדש. כן, שוב, יחזקאל מתאר את בית המקדש השלישי. אז תנא קמא יגידו, זה מה שיהיה בבית המקדש השלישי. אבל בבית שני, זה לא היה כך. רבי יהודה סובר שלא. מה שהוא מסביר זה מה שהיה בבית שני גם. ושני פשפשים היו לו לשער הגדול. היו שני פתחים קטנים, אחד בצפון ואחד בדרום. כי זה מה שתיקנתי לפני כמה ימים, כי הסברתי בצור, כן, כשדיברנו על הכהנים שבאים לתוך את ההיכל, הסברתי משהו לא נכון, אז תיקנתי ועכשיו נלמד את זה בפנים. אחד צפון ואחד בדרום, כן, כמו שאמרנו, שני פשפשים לצידי הדלת, כן, בימין או שמאל על הדלת, או דרום או בצפון לדלתות ההיכל. ואחד בצפון ואחד בדרום, שבדרום לא נכנס בו אדם מעולם, ועליו הוא מפורש על ידי יחזקאל, שנאמר ויאמר אל השם, השער הזה סגור יהיה, לא ייפתח, או לא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי השם אלוקי ישראל בא בו והיה סגור. Okay? זה הפתח להשם. Okay? זה מעניין, כי כשהייתי במזרח, אז רואים שבמקדשים שלהם, אף אחד לא נכנס דרך הכיוון האמצעי. Okay, דרך הפתח האמצעי, תמיד יש פתח באמצע ולא נכנסים, נכנסים מהצד, והסבירו לי לנו שזה בגלל שזה כן, זה לא מכובד, זה איפה שהעליל נכנס. כאן זה מעניין, כי דווקא אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא נכנס מהצד, לא מהאמצע. כן, זה מעניין, אולי זה מלשון ענווה ו... אולי אפשר ללמוד את זה משם, וכאן יש אותו מושג, אבל בצורה שונה. נטל את המפתח, הוא פתח את הפשפש, אז עכשיו הוא הולך בטח לפשפש הצפוני, ונכנס לתוך התא. עכשיו, יש כמה הסברים שונים, במפה אצלנו יש כניסה לתוך תא, יש אחרים, יש גם מחלוקת עד כמה היו הפשפשים האלו קרובים לדלת, וכמה היו רחוקים מהדלת. או נכנסים לתר בצורה ישירה, או אולי צריכים להגיע באלכסון קצת, לא בצורה ישירה. כאילו, אם חושבים שהפשפשים היו ממש ליד הדלתות, אז צריכים ללכת יותר הצידה, צפונה, כדי להגיע לתא. ומשם, מהתא להיכל, ומשם נכנסים לתוך ההיכל, ופותח את הדלתות הפנימיות קודם, ואז את החיצוניות. רבי יהודה אומר, בתוך אוביו של כותל היה מלך, הוא לא היה מגיע עד לתא, דווקא בתוך הפתח של ההיכל, יש חומות מסביב, כן, שהולכים לאורך, כן, בקיר בין האולם להיכל, יש את האובי הכותל, והיה מעבר שם, בתוך האובי של הכותל, והוא היה דווקא נכנס בפשפש הצפוני, ופונה ישר דרומה, והולך בתוך האובי של הכותל, ואז איפה הוא יגיע? עד שנמצא עומד בין שני השערים. ואז הוא יוצא פשוט, מגיע בדיוק לפתח ההיכל הזה, שמצד אחד יש את הדלת החיצוני, ומצד שני יש את הדלת הפנימי. הוא פתח את החיצונית מבפנים, ואת הפנימיות מבחוץ. ואז הוא פותח דווקא את החיצוני, הזה שמוליך לאולם מבפנים, כי הוא בפנים, ולהיכל מבחוץ, כי הוא עומד מחוץ להיכל עכשיו, ונכנס משם. אוקיי.